מושלם. טוב, הלוואי שהדברים היו יותר פשוטים, היינו יכולים לזרום ולא לדבר עליהם כל כך הרבה. באמת מקדישים לא מעט זמן לדבר על כל הקונסטלציות האלו והמורכבויות. הלוואי שהיינו יותר פשוטים וזורמים, אולי יש כאלה שכן, והדברים האלה לגביהם הם מיותרים, אבל גם הם יתבוננו קצת יותר פנימה, יראו שישנם דברים שהם לא פתורים עדיין, ואין מה לעשות, תורת המודעות עדיין צריכה ללוות אותנו, לא להפריז בזה, לא לחטט בזה יותר מדי, אבל, כן, בגבול הטעם הטוב יש בהחלט, בהחלט, מקום וברכה. טוב, זה מעין, לא יודע לקרוא איזה התנצלות, אבל, כן, על מה שאנחנו עוסקים בו פה במשך כבר כמה וכמה שנים. ובעזרת השם, אנחנו מכוונים בזה, שבאמת נהיה יותר פשוטים, יותר ישרים, יותר זורמים, יותר מבינים את עצמנו, יותר מבינים את סביבתנו. ואיננו רואות במרחב החברתי שלנו שיש עדיין הרבה מה לעבוד בעניינים האלו. הרבה מה לעבוד. אנשים לא קולטים סיטואציות בצורה נכונה, לא נוהגים נכון בתוך סיטואציות. כן? התגובות האנושיות הן עדיין מלמדות על חוסר בגרות, על חוסר בגרות נפשי. דבר שמייצר המון בעיות, המון בעיות. גם למגיבים וגם אלו שמגיבים כלפיהם ולחברה בכלל. יש בעיות, עדיין צריכים ללמוד את האומנות הזו, אין מה לעשות, לשפר כל מה, אנחנו לא, חס ושלום, אנחנו בסדר, אנחנו מאוד משתדלים, ואפילו מצליחים פעמים לא רבות, אנחנו, כן, אני רואה את זה גם פה, במרחב החברתי של מכון מאיר, שאנשים מגיבים בצורה מאוד יפה על, על דברים שקורים, מגיבים בצורה בכלל לא רעה, לא מייצרים חומרים מזהמים ברמה בעייתית. ברוך השם, אנשים לוקחים אחריות, גם אם התגובה היא לא מי יודע מה, לוקחים אחריות, עושים חשבון נפש, כן? חוזרים לעצמה, משקמים מערכות יחסים. קורה פה משהו מאוד מיוחד במקום הזה. אבל עדיין, עדיין, גם במקום הזה, עם כל הפרגון העצמי, יש מה לשפר. כן? יש מה לשפר, והנשמה עוד לא אמרה את המילה האחרונה, והיא רוצה להתגלות ברמות גבוהות יותר. ולכן אנחנו צריכים, אבו גודל, כן? אנחנו צריכים להכין לה את דרכי ההתגלות באמצעות בגרות נפשית. עמוקה וגבוהה יותר. וזה מטרתם של הלימודים האלה. זה מטרתם של לימודים. בתוך כל הנושא הכללי הזה, אנחנו עסוקים בהתמכרות לגינוי, שזה אחד מדרכי ההתנהגות הנפשיים, שמייצרת צרות צרורות. כן? דיברנו על זה. ואנחנו 126, למטה, בפסקה האחרונה, אנו מגנים אחרים, התחלנו לקרוא את זה אתמול, ללמוד את זה, כמדומני, אנו מגנים אחרים, היות שהדבר נותן לנו, כן? אני חושב שהתחלנו ללמוד את זה, נכון? אנו מגנים אחרים היות שהדבר נותן לנו תחושת עליונות על פני אלה שנראים לנו נחותים איתנו. הערכנו בזה, כן? תרבות האדונים והעבדים. כן? לא אחזור על זה כרגע. אנו מגנים את עצמנו. או, זה לא ראינו. זה לא ראינו. אנו מגנים את עצמנו. כן? בהתחלה הסבירה מדוע אנו מגנים אחרים. זה בא להעניק לנו תחושה של מי למעלה, מי למטה. כן? סוס ורוחבו, רמה וים, שמסבירים. שכל תרבות מצרים היא הייתה בבחינה של סוס ורוחבו. זאת אומרת, היה את הרוכב והיה את הסוס. אני רוכב עליך, אתה הסוס שאני רוכב עליו, אני שולט עליך, ואני עצמו סוס שרוכב עליו מישהו אחר. זה נקרא סוס ורוחבו, סוס ורוחבו. כל ההיררכיה המצרית היא הייתה היררכיה של שולטים ונשלטים. כן? שיטת הפירמידה. אתה נשלט על ידי פלוני, אבל אתה שולט באלמוני. כן? כן? עד אינסוף. זאת אומרת, מעגל של עבדות בלתי פוסק. עבד לא יצא ממצרים. מעולם. מה? לא, זה לא היררכיה, זה היררכיה שעניינה זה לנצל. כן? זה היררכיה שעניינה זה לא להעניק למונהג, אלא לנצל אותו. כן? הוא מקבל משהו בתמורה, זאת אומרת, זה כמו שאני מוכר לך, כן? אני נותן לך תפוח יפה, כן? נותן לך תפוח יפה, וכדי שהתפוח יהיה יפה, אני קונה את התפוחים האלו, כן? בבסטה שלי, אני קונה אותם, כן, במחיר די גבוה, כי הם תפוחים משובחים. אבל אני לוקח עליהם 200% רווח. אז אני מוציא מעט כדי לקבל המון. זאת אומרת, כל ההיררכיה הזו היא בנויה על נתינה מאוד מינימליסטית לעובד, לאזרח, אבל לקחת ממנו כפלי כפליים. זה נקרא סוס ורוחבו. אז הסיבה שאנחנו מגנים אחרים זה כדי ליצור מצב שבו באמת אתה יודע את מקומך, כן. אתה בסקטה הזו, אתה בסקטה הזו, אתה יודע את מקומך, אני... על ידי הגינוי אני מכניס אותך לאיזושהי נישה מסוימת, כן? אני אומר לך, פה מקומך, מפה אל תצא, זה המקום שלך, כן? ואני מעליך, זאת אומרת, הגינוי נועד לכרות בור בעצם לזולת. וכאשר הוא נמצא בתוך הבור, אני נראה גבוה ממנו, למרות שאני מצידי לא עשיתי שום פעולה. אני עדיין עומד על הקרקע. אבל בעצם זה שקריתי לו בור, זה כבר מעניק לי את האשליה שאני מעליו. זה הגינוי. כן? זה הגינוי. אנו בגנים אחרים, יש לדבר תן את חושב שנראים את הפני אלה שנראים לנו חוטים מאיתנו. נראים לנו, זה לא כך באמת. פשוט יצרתי את הלגיטימציה. כן? בעצם במציאות הגינוי יצרתי רושם מוטעה כאילו מתחתי. למיתו של דבר זה בכלל לא נכון. אדרבה, עליונים בתחתונים, בתחתונים בעליונים. העולם הזה זה כל התפיסה של מי למעלה, מי למטה היא שקרית לחלוטין. לעתיד לבוא נגיע לעולם העליון ונראה שם אנשים, כמו שאומר מסילת ישרים, אנשים שחשבנו שמתחתנו בהרבה, ונראה אותם שם יושבים, כן, ומחללים דוד המלך. אנחנו נהיה מאוד מאוד מופתעים, מאוד מופתעים, אנשים שחשבנו אותם באמת, פה למטה, למטה, למטה. פתאום שם ישבו ממש ביציע, מקום של כבוד, כן? בתא הזהב, יש תא הזהב, כן, במגרשי כדורגל, ככה, איפה שמזמינים את ראש העיר, ואיפה תא הזהב, איפה שהראה לי מישהו שהזמינו את... הזמינו את ה... איזה... האחיינית שלי, יש לה איזה... יש לה חבר מבאר שבע. והאימא היא, משהו, כן, היא ככה אוהדת באר שבע, והיא גם בעירייה, בתפקיד מאוד חשוב. אז היא יושבת בתא הזהב. אז... תא הזהב, ככה התוודעתי למושג הזה.
שער הכבוד,
תא הזהב, כן. זה מין כזה, כמו תא כזה. שם בבאר שבע, אני לא יודע אם זה בכל האצטדיונים, אבל שם. אז הראה לי תמונה. זו תמונה שיושבים שם אנשים. מאוד מעניין. תא הזהב, בסדר. בעיקר שהתחתנו. טוב. אנו מגנים אחרים, היות שדבר נותן לנו תחושות עליונות על פני, שנראים לנו חוטים מאיתנו, נראים לנו. זה הגינוי כלפי אחרים. כשאנחנו מגנים את עצמנו, מה זה? היי מיי? מה התועלת בזה? מה המטרה בזה? איזה עונג? אתם זוכרים שאמרנו שגינוי יש בו עונג. כל התמכרות היא בנויה על עונג, נכון? אז מהו העונג? מהו עונג לגנות אחרים? זה ודאי וודאי. העונג של הכבוד, כן? השליטה באחרים. אבל מה אנחנו מרוויחים שאנחנו מגנים את עצמנו? איזה עונג יש בזה? מי מרוויח מזה? איך היצר הרע משדר לנו את העונג שיש בדבר הזה? כן? מה העונג? על פי החוקיות, כן? של יצר הרע. מהו העונג שמופק פה? אנו מגנים את עצמנו, היות שהדבר מהווה עבורנו תירוץ כדי לחשוב שאין לנו שום סיכוי, אין לנו שום תקווה, וכבר כדאי לנו לוותר ולשקוע בייאוש דיכאוני. אז מה העונג פה? עצלות. פשוט עצלות. מה, זה לא כיף לשבת על הספה ולא לעשות דבר, לפחות בהתחלה? כן, זה מין משכב מתחת לשמיכה ולא לצאת ממנה, למרות שהשעון צלצל כבר חצי שעה, 3/4 שעה. אנחנו עדיין מרגישים את העונג העצום שבהישארות מתחת לשמיכת הפוך, למרות שכבר זמן התפילה חלף מזמן, גם ארוחת הבוקר חלפה, ואני עדיין שם, זה עונג. בשפת הגוף, היצר, זה עונג, צריך להבין, הוא מפיק מזה עונג. ואדם חווה את החוויה של העונג מכיוון שהיצר נמצא בתוכו. והיצר משדר לו את הרווח הדמיוני והשקרי שיש לו בזה שהוא עדיין נמצא מתחת למיטה. כן, הוא כבר ישן 10 שעות או 12 שעות. כן, מצד החוקיות של היצר זה פלא פלאים. כן, יש עונג בפעולה, הירודה הזו, נקרא לזה ככה. יש עונג, מה לעשות? אפילו בזה, כן, אדם מגנה את עצמו כדי לפתור את עצמו ממאמץ. זה עונג, לפתור את עצמנו ממאמץ, זה עונג. כן? מה, אני קורא ספר, כן? ואני יודע מה, ושם כתוב באותיות הקטנות, ראה בספר זה וזה. וכדי לראות את הספר ההוא, אני שם צריך ללכת לספרייה, קומה מספר 2, ולקחת את הספר. מה אומר לי יצר רע? אל תתאמץ, עזוב, זה בסדר, עוצר, אתה מבין מה שכתוב? לא, לא, יש לי עונג מזה שאני לא הולך למעלה. כן? יש לי עונג בזה שאני לא מטריח את עצמי עכשיו, לא מסיח את דעתי מן הלימוד. למרות שדבר הוא נצרח, צריך לפתוח את המקור הזה. צריך לפתוח את המקור ולראות אותו, זה ירחיב את ראיית הסוגיה. אבל יש עונג בהישארות במצב שלי, כן? לא לשנות, כן? לא לשנות, לא לדרוש מעצמי. אז הנה עונג של הגינוי עצמי.
זה לא גם
יוש? מה? זה גם בליוש, אמרנו. העונג הזה בסופו של דבר הוא מתהפך לנגע. בסופו של דבר. כן? מתהפך לנגע. כן? ודאי שהוא מתהפך לנגע, ואדם יחווה את זה, הוא יחווה את זה חזק חזק בצורה של דיכאון פנימי, הרגשה של אינוחות עצומה, ודאי, זה יביא אותו למקום שאין בו שום עונג, כן? שום עונג אין בו. אבל השלב הראשון, כן, וזה דרכו של יצר רע. דרכו של יצר רע, שהיום אומר לך עשה כך, מחר עשה כך, כן? כל הפעמים שהוא אומר עשה כך ועשה כך, הוא בעצם נותן לנו עונג, עד שאומר לך ועבוד עבודה זרה. עבודה זרה זה כבר לא עונג. זאת אומרת, השלב האחרון הוא לא עונג, הוא הנפילה עצמה, כן? הוא הרב אמר עוזבך את השם. אבל כל החלקים, כל השלבים עד אותו מצב, זה עונגים מסוגים שונים. זה הפיתויים. כן? העונג שבמאכל הטעים, העונג שבריבוי האכילה, כן? עוד. אבל בסוף יש לך את הכאב בטן, ואז אתה מצטער על מה שאכלת, כן? אז הנה, אנחנו מגיעים בסופו של דבר לצער, וזה אין עונג כלל, ודאי. וזה אין בכלל עונג. אבל עד אז, בכלל, ככל שהתרבות היא יותר נהנתנית, היא משכללת דרכי עונג שלה, באופן שכביכול התוצאה הסופית השלילית מאחרת להגיע, או לכל הפחות לא יודעים את סיבתה. קשה לתלות את זה באותן פעולות שעשיתי. זאת אומרת, יש בסופו של דבר אוכלים קש, אבל לא יודעים שזה בגלל זה. זאת אומרת, ככל שתרבות הנהנתנות משתכללת, היא ממציאה יותר ויותר דרכי תענוג יצריים, אבל כאילו משופרים או מעודנים. ואז קודם כל מעריכים את זמן ההנאה. דבר שני, גם שבסופו של דבר נופלים אל הבור, לא יודעים ממה זה בא. זה לא מיידי, זה לא שאכלת משהו וכואב לך בטן. תבין שזה בגלל זה, זה פשוט. כן? משכללים את זה, זה דרכו של יצר. שהוא משכלל את התענוגות ובזה הוא מקשה על האדם להבין את הסיבות והמסובבים. הסיבה והמסובב מן הסיבה. כן? זה נעלם עינינו. אנו מגנים את עצמנו, היות שהדבר מהווה עבורנו תירוץ כדי לחשוב שאין לנו שום סיכוי. כן? מה הרווח בזה? זה בא להצדיק, איזה הנחת יסוד ביחס לעצמי, כן? או לפתור את עצמנו ממאמץ, אין לנו שום תקווה, וכבר כדאי לנו לוותר ולשקוע בייאוש דיכאוני, למעשה מבטא יותר מכל את הנחת היסוד הזו. כן? כמובן שאחרי זה הוא ישלם את מלוא המחיר על הייאוש הדיכאוני שלו, את מלוא המחיר ואי הנוחות, אבל יש איזה אינטרס להניח הנחות נפשעות כאלו. אנו מגנים את עצמנו, עוד סיבה, כן? אולי אותה גבר בשני הדרת, אנו מגנים את עצמנו, היות שאנו סבורים שאם אנו ערים לכל שגיאה, מגרעת ואבון שלנו, מלכים את עצמנו על כך, הרי עובדה זו מהווה עוד בסימן, אופה, סיבה שונה, נוספת. כן? מאוד מעניין. כן? מאוד מעניין. וסימן לכך שאנחנו נמצאים בדרכות רוחניות גבוהות מאוד. זה שתי סיבות מתחלפות, שים לב אליהם. הסיבה הראשונה של הגינוי עצמי, זה בעצם, כן? משרת ההנחה העצמית שאני כלום. שאני עצלן, שאני חשק לעשות שום דבר, אני לא ראוי, לא יכול. הסיבה השנייה זה בדיוק הפוך. הסיבה השנייה של הגינוי עצמי אומרת ככה, שככל שאני אחזר ואחטט, אגלה, אחשוף והאיר באור ברור את החטאים שלי, היינו, לא אסכים, כן? לא אסכים בשום פנים ואופן עם מצב שאני לא מודע לחטאיי, כך אני במדרגה יותר גבוהה. זאת אומרת, פה במצב הזה, כן, הגינוי או חשיפת החטאים היא נהפכת למטרה בפני עצמה. היא כבר לא אמצעי. היא כבר לא אמצעי. לגלות את החטאים ולהשתמש בתגלית הזו כדי לסלול דרך לכוח הטוב שבתוכי. כוח הטוב שבי רוצה להופיע. אבל מכיוון שבדרך יש חטאים, מה עושה הכרה? מוודאת, מבררת, מבחינה בחטאים. ההבחנה הזו בעצמה, אנחנו משתמשים בה כדי לסלק את החטא ולאפשר לכוח החיים להופיע. לא. אז זה לא תפקיד הגינוי במקרה הזה. במקרה הזה תפקיד הגינוי הוא מאוד פשוט. זה בעייתי. אני עוסק בחשיפת חטאים כמטרה בפני עצמה. ככל שאני יותר עקה על חטא, כך אני בדרגה יותר גבוהה. אבל לא מבין שחשיפת החטאים יש לה תפקיד אחד בלבד. מה הוא? מה? תיקונם. תיקונם. בדיוק. זהירות. כן, זהירות שמביאה לידי זריזות. סור מירה שמביא לידי עשה טוב. ולא איזה מין התעסקות עם הרע, כן, שגורמת לך לשקוע בתוך הרע הזה. כן? או, אז זו הסיבה השנייה, שמת הפוכה. מה? זו הסיבה השנייה, שמת הפוכה מן הראשונה. נקרא זה עוד פעם, כן, זה ניסוח מאוד מעניין. אנו מגנים את עצמנו, היות שאנו סבורים, שאם אנו ערים לכל שגיאה, אבל סוף סוף זה תכלית חייו של אדם הרוחני, כן? לא לחטוא, הקדוש ברוך הוא עושה דבר בניגוד לרצונו של השם. אם כן, מה יותר נפלא? מה יותר רוחני מאשר לזהות החטאים האלה ולהודות עליהם? דבר שנעשה בניגוד לרצונו יתברך? מה יותר פשוט מזה? זה עונג עילאי. דיברנו על עונג, כן? עונג עילאי יש בזה. אנו סבורים שאם אנו ערים לכל שגיאה, מגרעת ואבון שלנו, ולא רק זה, אלה מלכים עצמנו על כך, כמה אתה גרוע, כמה אתה חוטא, כן? הרי עובדה זו מהווה אות וסימן, בטעות כמובן, כן? אות וסימן לכך שאנו נמצאים בדרגות רוחניות גבוהות יותר. מעניין. עצם זיהוי הרע וחוסר ההסכמה שלי לנוכחות שלו, הנוכחות של הרע, הלא מודעת, עצם הגילוי שלו נתן לי הרגשה שאני עוסק במלאכה מאוד קדושה. אבל הוא טועה בדבר אחד עיקרי, שאמרנו שהוא לא משלים את המלאכה בעשה טוב, אלא בעיקר בזיהוי הרע. כן? ושוב, גם הדבר הזה צריך לשים לב, כי זה תלוי בסגנון יראת השמיים של האדם. כן? כשאדם יש לו יראת החטא, הוא נוטה להדגיש יותר את החטאים. יש לי יראת החטא. ואז הוא לא מצליח לעבור לשלב הבא. כי לא מאיר בו מספיק כוח הטוב. זה נקרא יראת החטא. יראת החטא, מבחינה רגשית, כן? היא מגבירה מאוד את הרגש של את הרגש של חטאתי אביתי. אבל אין מספיק חטאתי אביתי, אבל אין מספיק מהיום ואילך לא אחטא עוד. אין מספיק את זה. הכוח החיובי שמהפך את הזדמנות לזכויות הוא לא קיים. הוא לא מספיק חזק. וצריך שים לב לנקודה הזו. כן, מיוחד אנשים בעלי מבנה רגשי שמעורר אצלם את יראת העונש, כן, בצורה מודגשת, צריכים שים לב לנקודה הזו. שהעיסוק ברע לא יהיה עיסוק יותר מדי תרחני ומכביד כמו שאנחנו רואים פה. כי זה יכול להביא את האדם לעצבות, לדברים מאוד מאוד קשים. כן, צריך שים לב לנקודה הזו. כן, ואין צדיק אשר עושה טוב ולא יחטא בעניין הזה. מיוחד אנשים שמרגישים בחינה רוחנית, אין אדם שהוא לא טועה בדבר הזה. אין אדם שלא טועה בזה קצת. בכל אופן, כך חושבים אותם אנשים. סימן לכך שאנחנו נמצאים בדרגות רוחניות גבוהות מאוד. עוד. אנו מגנים, סיבה נוספת, שימו לב, אנו מגנים, מכיוון שאנו שבועים באשליה הנפוצה כל כך, כן, האומרת שביקורת היא הדרך הטובה ביותר שבה אנו יכולים להניע את עצמנו ואת זולתנו לשינוי ושיפור. זה בעצם המשך ההגדרה של ההסבר הקודם, כן? זאת אומרת, מה עומד ביסוד ההסבר הקודם? אנחנו חושבים שביקורת זה האמצעי הטוב ביותר לשינוי ושיפור. אגב, זה לא בהכרח לא נכון, כן? ביקורת זה דבר מאוד מאוד חשוב. זה מאוד חשוב. אבל כנראה שפה היא מדברת על ביקורת שהיא ביקורת קטלנית, ביקורת מודגשת מדי, כן? אנחנו מדברים על תוכחה ולא על ביקורת, כן? תוכחה ולא על ביקורת. כן? מה זה תוכחה? זה משהו אחר לגמרי. תוכחה היא אומנם מזהה את החטא, אבל התוכחה היא נובעת כתוצאה מהעמדת, שימו לב, זו הגדרה מעניינת, התוכחה היא נובעת כתוצאה מהעמדת החטא אל מול הנשמה. זאת אומרת, הנשמה מוכיחה, כן? שהמעשה הזה הוא רע. הנשמה, לא הרגש של יראת השמיים, הנשמה, כן? זה נקרא תוכחה. לכו ונבחך ונבחך יאמר השם. כלומר, התוכחה היא תוצאה של הערה. הערה מגדירה את החטא. מעניין. לא הרגש, אלא הערה מגדירה את החטא. זאת אומרת, אני חווה איזו הערה פנימית של רצון אז להיות טוב, והרצון הזה מגדיר את החטא. ומכיוון שהוא מגדיר אותו, ממילא החטא שוהה זמן קצר מאוד, עד שהוא מתהפך לכוח חיים חיובי של תשובה. אבל, זה תוכחה. לעומת ביקורת, שזה עמת הבניין של שמאי. כן? זה ההבדל בין שמאי והלל. הלל, הביקורת נובעת אצלו מתוך ההלל, שהוא מהלל, ומתוך שהוא מהלל, הזולת רואה את חסרונו, מתוך שהוא מהלל. כמו אהרון הכהן, שהיה מתייחס יפה לפושעי ישראל, ומתוך כך הם היו מזהים את החטא שלהם ומתביישים וחוזרים בתשובה. זאת אומרת, מכוח ההערה, כן? של אהרון, מכוח הערת פנה ואהבה עצומה, זה בעצמו היה מזהה אצל הפושע את החטא שלו. ומלא הוא היה מתנקה מן החטא בקלי קלות, כי הזיהוי שלו בא מכוח של הערה. מה?
איך זה מזהה את החטא? מה?
אל מול טוב כמו אהרון, איך אני יכול בכלל להיות גנב? זה בעיה. אתה מבין? מה, אני רואה כזה אדם קדוש.
בושה.
בטח, זה סוג של בושה. הם מתבייש מחולים לכל לבנתם. אבל זה בושה מהאור. זה משהו אחר. זה שונה. זה הבדל בין ביקורת ותוכחה. מבחינה זו, אדם שלא יודע להוכיח, לא יוכיח. כן, אומרת הגמרא, תמהני, איפה במסכת? לא זוכר, לא זוכר. כן? תמהני, אם יש מי שיודע להוכיח, כן? או אם יש מי שיודע לקבל תוכחה. כן? תמהני. כי התוכחה היא לא מספיק נעשית מתוך אותו הערה. כן? מתוך אותה הערה. כיוון שהיא לא נעשית מתוך אותה הערה, התוכחה לובשת אופי יותר של ביקורת. וכשאתה בא ומבקר אדם, אתה מדגיש את החטא. כן? אתה לא מדגיש, כן? ברגע ש... מה עושה אהרון? אהרון, בלי מילים, הוא אומר בעצם לפושע, זה לא ראוי לך, אתה קדוש. זה מה שהוא אומר בעצם. אבל המוכיח אומר, תראה איך אתה מתנהג, פושע אחד. זה משהו אחר לגמרי. זה משהו אחר לגמרי. כן? בתורת המוסר, מחלקים בין... תנועת המוסר, כן? בחלק הפנקלי, מחלקים בין שני סגנונות של מוסר. יש את המוסר שפונה לאדם אחרי החטא, אחרי חטא אדם הראשון, יש לפני החטא. יש סגנונות מוסר שמאוד מרוממים, פונים לאדם האדיר, לאדם שהוא בן מלך. ראה לאן ירדת, חזור למקומך. זה נקרא מוסר, כן? לפני החטא, כן? יש מוסר אחרי החטא. שרואים את האדם הירוד אחרי החטא, צורה לך. המוסר הזה הוא יותר ביקורת, כן? והוא מוסר שפועל באופן מאוד חזק על מי, על איזה טיפוסים? בעלי יראת העונש. אנשים בעלי יראת העונש הם מאוד עלולים לספוג לתוכם את המוסר של כן, הפונה לאדם אחרי החטא. הם מאוד מסכימים עם המוסר הזה. אבל אנשים שנשמתם מהירה בהם, מיוחד בדור של תחייה, בדור שאנחנו נמצאים בו, המוסר של האדם אחרי החטא הוא לא מדבר אלינו. אנחנו לא מפחדים לא מגיהנום ולא משום דבר. כן? לא שזה לא קיים גיהנום, זה ודאי קיים. כן? אבל אנחנו רוצים בכלל את התיקון שיבוא ממקום של הערה, של שפע גדול, כן? משם יבוא התיקון. אני לא רוצה לגנוב, זה ודאי שלא. אבל למה אני לא רוצה לגנוב? אני לא רוצה לגנוב כי קרבת אלוקים לא מאפשרת גניבה. אני רוצה את קרבת אלוקים שתשלול את הגניבה. ולא איזה פחד מפני.
אין חשש שהוא לא ידע שהוא לא עושה טוב אם אהרון רק מאיר לו את הטוב.
אז בסדר, אז זה צריך להיות משולב. צריך להיות משולב. התוכחה צריך להיות בחוכמה רבה, משולבת. מי אמירה מפורשת? אמירה מפורשת, במה חטאתי, אבל עם הערת פנים ויחס חיובי, כן? כלפי אחותי, כדי שהוא יבין שסוף סוף אתה מעריך אותו. אתה מעריך אותו, כן? זאת אומרת, אחותי צריך לדעת שאנחנו מעריכים אותו. והחטא אצלו זה דבר מקרי, וזה לא ראוי. כן? אם אנחנו לא מסוגלים לשדר לו את היחס הכפול הזה, אנחנו פטורים מצוות הוכחה. פטורים, מצוות הוכחה. בסדר? זה העניין של ההבדל בין ביקורת ותוכחה. נו, זה הסיפור המפורסם שמביא בחובת הלבבות, חובת הלבבות, על אותו מלך נפלא ועצום, חסיד אדיר שהיה אהוב על כל בני המדינה. כל בני המדינה, אף אחד לא יזיז להמרות את פיו, לא בגלל שהוא מאיים. הוא היה כל כך טוב, אף אחד לא רצה בכלל, חס שלום, ללכת נגדו, למרות בו. והיה אחד ממשרתיו שפעם גנב לו. הוא גנב בית המלכות משהו. כמובן שכל המשרתים כל כך כעסו, ואמרו למלך, תתלה אותו. איך הוא עושה ככה למלך? מלך כל כך טוב, איזה כפיות טובה, איומה. אמר המלך, אני אנישתו, אבל לא בעונש שאתם אומרים לי. הוא יאכל אצלי על שולחני, הוא יהיה בתוך ביתי. נו, המשרתים לא הבינו, מה זה, יש חוטא נזכר? הבן אדם עושה אחרת, מה הוא מקבל כשכר, עושה מעשה זמרי, ומבקש שכר כפנחס, מה זה? כן, לא ייתכן, אבל המלך בשלו. ואותו משרת שסרח, היה אוכל שולחנו של המלך אחרי כמה שעות, הוא התחיל לבכות, לבכות, לבכות. מה קרה? שואל אותו המלך. איך חטאתי לך, מלך חסיד, מלך טוב, איך חטאתי? איך זה בא לו? כשהוא ראה את המלך בכל הליכותיו, בכל הסגב הזה, בתוך ביתו, עם בני ביתו, אכל ממאכלו, ראה אותו ביחסו לאשתו, פתאום הבין איזה חטא הוא חטא. לחטוא כלפי אור גדול כזה, אז פתאום הבין תחומת חטאו. אבל חומרת החטא התבררה לו דווקא מתוך הערה. מזה זה התברר לו. כן? אמר, לקח המלך, אסף את כל משרתיו ואמר להם, אתם מבינים? לא צריך להלקות, צריך להראות את האור הגדול. ואז הכל בסדר. אשרי מי שיכול להראות את האור הגדול. אשרי מי שיכול להראות את האור הגדול. אבל זה הרעיון, זו השאיפה. זו השאיפה. הגינוי שלנו, מהווה פעמים רבות, הנה, הגינוי שלנו, אתם רואים? הגינוי שבא לפתור מעמל ומאמץ. כן? דיברנו על העונג הסמוי שיש בגינוי, שאדם מגנה את עצמו, נכון? הגינוי שלנו מהווה פעמים רבות תחליף לנקיטת יוזמה ולעשיית מעשה. למי יש כוח לעשות? למי יש כוח להוציא את הידיים מהכיסים, להתריש ולהתגלגל בתוך כך ושלג, כדי לעשות את מה שצריך לעשות, כדי לדבוק במטרות שהוא הגדיר לעצמו? למי יש כוח? אז הנה, יש לי אפשרות לבוא ולהוציא גימל, אין בעיה, מה? זה גימל. יש לי גימל, לגיטימי לחלוטין, שמע, לא יכול, אני אפילו צודק, אין שום בעיה, כן? כמו שאומר שם במפסידי הזריזות, כן? נו, לפעמים אני לא יוצא כי חם, לפעמים קר, לפעמים ככה, לפעמים אחרת. כן, סך הכל יש הצדקה לכך, מה, אני הולך לבית הכנסת, אתה תראה איזה גשם שוטף, מה אני רואה? כן, אני הולך לבית הכנסת, כן, מה, ירח מכוסה, ברכת הלבנה, יום אחרון של ברכת הלבנה, אבל ירח מכוסה, אני אלך הביתה, אני פטור, אני פטור, אני פטור. מה, אני אצא בעוד שעה החוצה ויחפש אותו? או לסירוגי ניסה למקום ששם הירח נראה, מקום שבהיר? לא, אני לא אעשה את זה, אני פטור, אני פטור. בסדר, וככה הצל שוכב על מיטתו, ו... כן. אז הגינוי בעצמו, הוא בא ליצור את סיבת הפטור, את הגימל. הגינוי שלנו מהווה פעמים רבות תחליף לנקיטת יוזמה ועשיית מעשה. כאילו שבכך שנאחל מבפנים בשל מגרעותינו, או בשל מגרעותיהם של אחרים סביבנו, נצליח באיזו דרך קסמים להביא לשינוי. זה נקודת המפתח. כן? חזק מאוד. זאת אומרת, הגינוי, אדם שמגנה את עצמו, זה לא שהוא לא מחפש פתרון. הוא מחפש פתרון. אבל הוא מאמין שהפתרון יושג לא בדרך של עמל ונקיטת יוזמה, אלא בדרך של פטור מעמל. זאת אומרת, אני אבוא אליך בטענה, אני אגנה אותך. כן? ובזה שאני מגנה אותך, אני לא אקח לעצמי אחריות במערכת היחסים שלנו. זאת אומרת, הגינוי בעצם מביא אותנו לעמדה פסיבית של חוסר מס, ויצירת תקווה שהשינוי יבוא ממקום אחר. זאת אומרת, אני נשאר אדם שרוצה בתיקון, אבל רצון בתיקון בא לידי ביטוי בזה שאני מטיל על הזולת 95% מאחריות.
הפרדה.
אה?
הפרדה.
איך, איך, איך?
יוצר גם הפרדה.
בין?
בינו לבין הזולת בעצם.
כן.
כן,
וזה שהוא מעמיד את הדרישה ממנו ב-90%, יוצר גם הפרדה, אין פה דיאלוג, אין פה שיח באמת, אין פה לקחת אחריות, אין פה חלוקת אחריות נכונה. כל השיטות הללו פשוט אינם יעילות, זה פשוט לא עובד. לא רק שהן לא יעילות, הן גם מזיקות. כל דבר שהוא לא יעיל, הוא גם מזיק בסופו של דבר. כל השיטות הללו פשוט אינם יעילות. התמכרות לגינוי, אנחנו דברים על התמכרות, כן, זוכרים? התמכרות לגינוי חונקת את הרצון לאהוב ולהיטיב ואת רצון החיים, כלל גדול. רצון החיים, נקרא, הרצון לאהוב, להיטיב ואת רצון החיים בכלל. כל אלו זורמים רק דרך תקווה, דרך אופטימיות, כן? דרך תקווה, דרך עין טובה, דרך מאמץ. זהו. ברגע שאדם פוסל את עצמו, תהיה הסיבה אשר תהיה, פוסל את עצמו מלנקוט יוזמה, מלקום ולעשות פעולה, אין רצון חיים, אין אפשרות להיטיב ולאהוב, כן? הפעולות האלו, אתה לא יכול לאהוב אם אתה לא לוקח אחריות, אתה לא יכול להטיב אם אתה לא מתאמץ, אתה לא יכול פשוט להרגיש את רצון החיים. רצון החיים הוא מתפתח על הבסיס של הפעילות של האדם. יכול להיות פעילות מחשבתית, פעילות מעשית, פעילות מידותית. כן? בלי פעילות רצון החיים לא מתעורר. מזה הוא ניזון הרצון של החיים. כן? מזה שאדם לוקח יוזמה ופועל פעולה, זה בעצמו מקרין על רצון החיים ורצון החיים מתעורר. והגינוי עומד בניגוד גמור לאהבה, לרצון להיטיב, כן? ופוגע ברצון החיים. טוב, נעצור כאן. שנמשיך.